שבת דף מם, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילה התמר. איך מותר להתרחץ בשבת? אומרת הגמרא התמר, חמין שהוא חמום מערב שבת. קודם כל, אסור לחמם את המים בשבת עצמה. מים שהתחממו בשבת עצמה, בוודאי שאסור להתרחץ בהם בשבת. אבל עם המים האלה שחיממו אותם לפני שבת, רב אמר למחר, כשמגיע שבת, רוחץ בהם כל גופו, אבל לא בפעם אחת, אלא עבר עבר, יד אחת, אחרי זה עוד יד, עוד רגל, עוד רגל, עד שבסוף הוא יכול לרחוץ אפילו את כל גופו, כשזה מצטבר, עבר אחרי עבר, בסוף הוא נמצא שהוא רחץ את כל גופו. ושמואל אמר, לא, לא התירו לרחוץ, אלא פניו, ידיו ורגליו. חוץ מזה, שאר האיברים אסורים ברחיצה בשבת. שאלת הגמרא, מי טבעי, על דבריו של רב, איך אתה אומר שאחרי שאדם רוחץ עבר עבר, אז במצטבר בסוף מותר לו גם לרחוץ את כל גופו, על ידי שהוא רוחץ כל איבר בפני עצמו? הרי הברייתא אומרת ככה, חמין שהוא חמום מערב שבת, למחר רוחץ בהם רק פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו, טיובתא דרב, רב מתיר לרחוץ את כל גופו, רק עבר עבר. אומרת הגמרא, אמר לך רב, זה לא קשה. לא ירחוץ את כל גופו בבת אחת, אלא ירחוץ עבר עבר. שואלת הגמרא, והפניו ידיו ורגליו קטני. הברייתא אומרת שמותר לרחוץ רק פניו ידיו ורגליו. איך אתה אומר שמותר לרחוץ כל גופו, אם זה עבר עבר? עונה הגמרא, הכוונה שהוא רוחץ עבר עבר. כי אין פניו ידיו ורגליו, שכל אחד מהם הוא עבר בפני עצמו. אבל בצורה כזאת מותר גם לרחוץ את כל גופו, ככה רב יכול לתרץ את הברייתא הזאת. שואלת הגמרא קושייה מברייתא נוספת, ברייתא דומה, קושייה על רב תשמע, לא התירו לרחוץ בחמין שהוא חמום מערב שבת, אלא רק את פניו ידיו ורגליו. אז גם כאן הגמרא מתרץ את החנמי, כי אין פניו ידיו ורגליו, דיינו שהוא רוחץ עבר עבר, ומצטבר מותר לו לרחוץ את כל גופו. תניא כבתי דשמואל, יש ברייתא במפורש שכותבת כמו דעתו של שמואל, חמין שהוא חמום מערב שבת, למחר רוחץ בהם רק פניו, ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו, אפילו אם הוא רוחץ עבר עבר, גם אסור לו לרחוץ כל גופו, ואין צריך לומר שאם חמין שהוא חמום ביום טוב, ודאי שאסור לרחוץ את כל גופו במים האלה. אז שואלים המפרשים, נו, אז אם כן יש פה קושייה על רב מהברייתא הזאת, למה לא מביאים את זה בתור אחת הברייתות שמקשים איתה על דעתו של רב? מסביר בספר מלוא הרועים שייתכן שהברייתא הזאת לא נשנתה על ידי רבי חייא ורבי יושעיה, וברייתא שלא נשנתה על ידיהם היא לא מספיק מוסמכת כדי שיהיה אפשר להקשות איתה על דעה של אחד המוראים. אומרת הגמרא, רבא מתנלה להשמעת דרב בעי לישנה. רבא למד את דעתו של רב בלשון אחרת, לא שהוא מתיר לרחוץ את כל גופו, רק שירחוץ כל עבר בפני עצמו, אלא חמין שהוא חמום מערב שבת למחר בשבת אם רוצה לרחוץ, אמר רב רוחץ בהם כל גופו, אבל מה הוא משייר עבר אחד שאותו הוא לא רוחץ, למשל יד הוא לא ירחץ, מותר לו אבל להתרחץ בפעם אחת את כל גופו, רק חוץ מעבר אחד, הוא ישיר את היד בחוץ, זאת אומרת את היד הוא לא ישטוף. שואלת המביאה הגמרא, הייתי והקשו על רב, כל הנטיובתו, את כל הברייתות ששם כתוב, שמותר לרחוץ רק פניו, ידיו ורגליו, וכאן אפשר לתרץ שרב יאמר, כי אין ידיו ורגליו. דיינו, כמו שפניו ידיו ורגליו, אדם רוחץ עבר עבר, ככה גם את כל גופו יכול לרחוץ עבר עבר, כי כאן הוא אומר שמותר לו לרחוץ את כל גופו בבת אחת, אז מפורש הברייתות האלה קשים על דבריו של רב, וטיובתו באמת הברייתות האלה ממש קשות על דבריו, ודבריו מופרכים לכאורה. אמר לי רב יוסף לאביי, מספר רשי, אביי היה יתום עגול, כמו שקוראים לזה היום, היה יתום גם מאבא וגם מאמא, השם ישמרין. ולכן מי שגידל אותו היה רבא, רבא בר נחמני, שהוא היה ראש ישיבה. אחרי שרבא הסתלק לבית עולמו, היה ראש ישיבה רב יוסף. לכן כשרב יוסף היה ראש ישיבה, אמר לי רב יוסף לאביי, אתה הרי גדלת בביתו של רבא, הוא אימץ אותך. אז תספר לי, רבא מיקה אביד, כשמעתי דה רב, האם באמת רבא ככה עשה בעצמו, שהוא רחץ את כל גופו והוא השאיר עבר אחד שאותו הוא לא רחץ? אמר לי, אז הבעיה אמר לו, לא ידענה, אני לא יודע איך הוא נהג. שואלת הגמרא, מה הייתי בא לי? מה רב יוסף מסתפק מה נהג רבא? פשיטא דלא עביד. בוודאי שרבא לא נהג כמו דעתו של רב. דאי תותא, והרי יקשו עליו מהברייתות האלה. מבארת הגמרא, לא שמיע לי, ככה גורסים. זאת אומרת, רבא לא שמע את כל הברייתות האלה. כי הרי החכמים לא היו צריכים לדעת כל הברייתות. היה מספיק שהם יודעים את דברי השישה סדרי משנה. היו, הם מוראים שהיו התפקיד שלהם לזכור ברייתות. והוא לא שמע את הברייתה הזו. ולכן הוא שאל, האם רבא בסוף נהג כמו דעתו של רב או לא? שואלת הגמרא, והיא לא שמיע לי, גם אם רבא לא שמע את בגלל שרבא לא שמע את הפרחות האלה, ודאי אביד, אז ברור שהוא פסק כמו דעתו של רב. דאמר אביי, אביי שהוא היה תלמידו של רבא, שבדיוק עכשיו היה פה כל הנושא, שרב יוסף שואל אותו, תגיד איך נהג רבא. אז הנה, אביי אמר אמרה, כל מילי דמר, אין מה לבוא לשאול אותי, כל הדברים של מר, של מורי ורבי רבא, תמיד עביד כרב, הוא תמיד היה פוסק כמו דבריו של רב, ולכאורה גם במקרה הזה. לבר מהנה תלת, חוץ משלושה מקרים שבהם הוא לא פסק כמו דעת רב, אלא דעביד כשמואל, הוא היה נוהג כמו דעתו של שמואל. דבר ראשון, אם אדם יש לו ציצית ישנה, בגד ארבע כנפות ישן, והוא רוצה להטיל את הציציות מהבגד הישן לבגד חדש, זה מותר, מטילין מבגד לבגד. וכן, דבר שני, מדליקים מנר של חנוכה אחד לנר חנוכה אחר. ודבר שלישי, והלכה כרבי שמעון בגרירה. הכוונה, שפוסקים כמו דבריו של רבי שמעון, שאדם מותר לו לגרור כיסא או ספסל בשבת על גבי הקרקע, אפילו שזה עושה חריץ וזה נחשב כמו מלאכת חורש, שזה אסור בדרך כלל בשבת, כאן, מכיוון שהוא לא מתכוון לזה, אם הוא לא מתכוון לעשות חריץ, זה מותר. כי לפי דעתו של רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, אז זה מותר. אז אם כן, מכיוון שרק בשלושת הדברים האלה פוסק רבא כמו דבריו של שמואל, אז בשאר הדברים הוא סובר כרב, אז לכאורה גם הוא סבר שמותר לרחוץ בשבת כל גופו ולהשאיר עבר אחד. אז מה בכלל רב יוסף שואל את רב, מה הוא שואל את אביי, מה פסק רבא? עונה הגמרא, כחומרי דרב עביד, תמיד רבא היה פוסק כרב רק להחמיר, אבל חוץ משלושת המקרים שהזכרנו, אבל ככולי דרב לא עביד, במקומות שרב יותר מקל משמואל, לא תמיד הוא פסק כמו דעתו של רב. ולכן כאן רב יוסף הסתפק, האם רבא פה הקל כמו דבריו של רב, והוא באמת רחץ את כל גופו חוץ מעבר אחד, או לא. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, מרחץ שפקקו נקביו. הכוונה שבמרחצאות של פעם היה את הבור ששם כולם היו נכנסים לרחוץ, מתחת לבור היה בור יותר עמוק, ששם היו גחלים, אש, שהיו מחממים, שזה היה כמו גוף חימום שלנו היום. רק מה, איך היה נכנס החימום בצורה יותר אפקטיבית, איך היה יכול להיכנס החימום ולחמם את המים שבבור העליון, היו מנקבים, מן הסתם היו במקום עליון יותר, שאז הם היו יכולים להיכנס, והמים לא נשפחו דרך הנקבים האלה, וכך החום היה נכנס דרך הנקבים ומחמם את המים של המקווה, של המרחץ. ובכן, כן, מקווה הרי אי אפשר, כי זה הרי מרחץ בכל אופן. ברגע שהיה למטה את החימום, זה היה מחמם את הבור העליון יותר שהיה למעלה. עכשיו, אם רצו שלא ייכנס חום מהאש שנמצאת למטה, היו סותמים את הנקבים, ואז לא היה נכנס החום. עכשיו, כאן לא רצו שיכנס חום בשבת מהאש שנמצאת למטה, כי לא רצו לעבור על האיסור לחמם מים בשבת. אז הם רצו שהמים יהיו חמים מלפני שבת, אז פקקו את הנקבים שלא ייכנס חום לתוך הבור של המרחץ. ככה רש"י מביא פירוש את זה הוא מקבל. ובכן, כאן אנחנו מדברים, פקקו את נקביו מערב שבת, אז למוצאי שבת, בשבת עצמה אסור לרחוץ במרחץ, כמו שאנחנו נראה מיד, שיש מה שנקרא גזירת המרחצאות. היה גזרה מיוחדת שגזרו חכמים שאסור להתרחץ במרחץ בשבת, גם אם המים התחממו בערב שבת. אז לכן, בשבת עצמה הוא לא התרחץ, אבל בכיוון שלא נעשה שום איסור כאן לגבי חימום המים, כי לא חיממו את המים בשבת, לכן מיד למוצאי שבת רוחץ בו מיד, לא צריך לחכות, כמו שמחכים בדרך כלל, קצת זמן אחרי שבת, כדי שיחממו את המים. אם היו צריכים לחמם את המוצאי שבת, כמה זמן היה לוקח לחמם את המים, כדי שאדם לא ייהנה ממלאכה שנעשתה בשבת. כי כאן המלאכה לא נעשתה בשבת, מכיוון שהמים האלה התחממו כבר מלפני שבת, וסתמו את הנקבים שלא התחממו גם המים, שלא התחממו גם בשבת. וכן, פקקו את נקביו מערב יום טוב, אם סתמו את הנקבים של המרחץ, שלא התחמם ביום טוב. ואז, אם כן יוצא שהמים פה, הם חמים כבר מערב יום טוב. אז לכן למחר, ביום טוב עצמו, נכנס ומזיע. מותר לו להיכנס לבית המרחץ, לא בשביל לרחוץ שם, אלא בשביל להתחמם ולהזיע. מדובר כאן באמצע הגזרה שנקראת גזרת המרחצאות, הגזרה הזאת הייתה בכמה שלבים, כמו שמיד נראה, ובהתחלה גזרו רק שאסור להתרחץ במרחץ. אחר כך גזרו שגם אסור להזיע. כאן מדובר בזמן שעדיין היה מותר להזיע. ובאמת כתוב בריטווה שאין החינם, היה מותר גם כן בשבת עצמו להיכנס להזיע, לאו דווקא ביום טוב. אבל הדין הבא זה לכאורה דווקא ביום טוב. ואחרי שהוא הזיע יוצא ומשתתף, מותר לו לשטוף את עצמו אפילו במים חמים, לא לרחוץ, לא להיכנס לתוך מים חמים. אבל לשטוף את עצמו במים חמים שהוא חמום ערב יום טוב מותר, אבל יש תנאי, שיעשה את זה בבית החיצון, שלא יעשה את זה בתוך החדר של המרחץ, אלא בחדר החיצון יותר. למה? כדי שיהיה קר, שאנשים לא יבואו ויאמרו שהוא יתרחץ, שהוא נכנס לתוך המרחץ, אלא שיהיה קר שהוא שטף את עצמו. אמר רבי יהודה, מעשה במרחץ של בני ברק, שפקקו נקביו מערב יום טוב, אז אם כן, המים לא יתחממו ביום טוב. למחר, כשהגיע יום טוב, נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא והזיעו בו. ואחר כך יצאו ונשתתפו בבית החיצון במים פושרים, אבל לא שהמים האלה התחממו ביום טוב עצמו, אלא שהם התחממו מלפני יום טוב. אלא שחמין שלו מחופים בנסרים, המים החמים של הבית החיצון היו מחופים וסגורים עם נסרים, וזה גרם שהם לא התחממו מהחום של המרחץ ביום טוב. כשבא הדבר לפני חכמים אמרו, אף על פי שאין חמין שלו מחופין בנסרים, אפילו אם לא היית מחפה את המים החמים בנסרים, מכיוון שהמים האלה הם נמצאים בחדר אחר ולא בחדר של המרחץ, מותר כן להשתתף בחדר השני במים פושרים. זה היה בזמן שעוד היה מותר להזיע בבית מרחץ. ומשרבו עוברי העבירה, תכף הגמרא תגיד מה הם היו עושים, התחילו לאסור גם להזיע. אבל מה? המבטיאות, בתי מרחץ גדולים של כרכים של הערים הגדולות, מטייל בהן, מותר לו לעבור שם אם הוא צריך לעבור באותו דרך, מותר לו להיכנס תוך אותם המבטיאות. למה? כי מכיוון שזה מקום גדול, אז זה לא כל כך מיועד להזיע שם, ואינו חושש שיאמרו שנכנס להזיע. למדנו שבהתחלה, גזרה הראשונה של גזרת המרחצאות היה שאסור להיכנס לבית המרחץ, אבל להזיע היה מותר עד שהתרבו עוברי עבירה, ולכן גזרו שאסור גם להזיע. שואלת הגמרא, מהי עוברי עבירה, מה הם היו עושים? דאמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר משום בר כפר. בתחילה היו רוחצים בחמים שהוא חמום מערב שבת, ולכן התירו לרחוץ, התירו להתרחץ בשבת. מה קרה? למה גזרו שאסור לרחוץ בשבת? כי התחילו הבלנים לעבור עבירה. מה הם היו עושים? להחם בשבת, היו מחממים את המים בשבת. אז הראשונים מביאים בשם הירושלמי, שהם לא היו ממש מדליקים אש בשבת. בכל זאת, יהודים, זה לא היה בזמן שאנשים, חומרים, היה הסתר פנים כזה גדול, שאנשים יכלו להרשות לעצמם לחיות עם השטות הזאת שהם לא מאמינים. אבל הם היו, לפי דברי הירושלמי, היו לוקחים גחלים, ועם הגחלים האלה היו משאים אותם, ועל ידי זה המים היו מתחממים. אבל חששו שמה יבוא אדם לחטות בגחלים, ואז הוא יבוא לעבור על איסור תורה, ולכן אסרו להשאיר גחלים שיבואו לחמם את המים. והם כן היו משאירים את הגחלים שאלה יחממו את המים. ולכן, כיוון שהם באו והתחילו לחמם חמים בשבת, ואומרים, מערב שבת הוא חמו, המים האלה התחממו מערב שבת, לא חיממנו אותם בשבת, לא היה פה גחלים שחיממו את המים גם בשבת עצמה, והם שיקרו, והם הכשילו אנשים לבוא ולהתרחץ, הם הכשילו גם את עצמם, לבוא ולחמם מים לרחיצה בשבת. לכן חכמים אסרו את הרחיצה במים החמים, כדי שלא יבואו לעבור על איסור מבשל בשבת. אבל מה? והתירו את הזיעה. פה עדיין לא גזרו שאסור להיכנס למרחץ להתחמם ולהזיע. עדיין את זה התירו, השאירו את זה ביתר שלו. ועדיין היו רוחצים וחמים. כיוון שהיה מותר להיכנס למרחץ בשביל להזיע, אז אחרים היו מנצלים את הפרצה וגם נכנסים לרחוץ בבית מרחץ. אז בשביל שהתקנה תישאר, הם היו נכנסים ורוחצים וחמים ומשקרים ואומרים, מזיעים אנחנו. לכן חכמים תקנו, אסרו להם גם את הזיעה, והתירו חמי טבריה. אמרו, מותר, בחמי טבריה מותר, כן. ועדיין היו אנשים רוחצים בחמי האור ואומרים בחמי טבריה רחצנו, מכיוון שבחמי טבריה את זה הם עדיין התירו לרחוץ. אנשים היו מתרחצים במים שהתחממו על ידי האש, רואים אותם ככה עם שיער עטוב אחרי רחיצה בשבת, שואלים אותם, רגע, איך רחצנו בשבת? הם היו אומרים, רחצנו בחמי טבריה, והם באמת רחצו בחמים שהתחממו על ידי אש. לכן אסרו להם חכמים לרחוץ בחמי טבריה, והתירו להם לרחוץ, רק התירו להם את הצונן. כשראו חכמים שאין הדבר עומד להם, הציבור לא יכול לקבל את הגזרה הזאת, ואין גוזרים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, לכן חזרו והתירו להם רחיצה בחמי טבריה, וזהה, אבל האיסור של זהה במקומה עומדת, עדיין נשאר האיסור שאסור להיכנס למרחץ להזיע. אמר רבה, אנחנו יכולים ללמוד מהברייתא כאן, שהווריאן זה לאו דווקא אחד שעושה איסורים שאסורים מהתורה, אלא היי מן דעברא דרבנן, גם אדם שעובר על איסור שאסור מדרבנן, שרי למקרה לעבריין, מותר לקרוא לו שהוא עבריין. מה הראיה לזה? כמן, כמו איזה דברים אנחנו למדים, כמו מי אנחנו למדים שמותר לקרוא עבריין לאחד שעובר על איסור מדרבנן? כי היי תנה, כמו התנה של הברייתא שלנו שאומר, משרבו עוברי עבירה, התחילו לאסור את הזיעה. מה זה עוברי עבירה? שהם היו מתרחצים במים חמים בשבת, אבל המים האלה התחממו לפני שבת, וכל האיסור להתרחץ בהם רק היה מדרבנן. בכל זאת, מי שהיה מתרחץ, קראו לו שהוא עובר עבירה, הוא עבריין. רואים שמי שעובר על איסור דרבנן, גם אפשר לקרוא לו עבריין. למדנו בברייתא, הבטיאות של כרכים, של ערים גדולות, מטייל בהן, ואינו חושש שיאמרו שהוא נכנס לשם להזיע. אמר רבא, דווקא הבטיאות של כרכים התירו, אבל הבטיאות דכפרים לא התירו. תדייק, דווקא של ערים גדולות, שיש שם מרחצאות גדולות, רק שם התירו. מה איתם? מה ההבדל אם זה מרחץ בעיר גדולה, או שזה מרחץ בכפר קטן? מה איתם? הכיוון דזוטרין, מכיוון שהבטיאות של הכפרים הם מקומות קטנים, חדרים קטנים, אז נפיש אבליו, החום שלהם רב, ולא שייך שאדם ייכנס לכזה מקום, והוא לא יזיע. אז אם כן, זה כמו שהוא נכנס להזיע ועשו. תנו רבנן ברייתא, מתחמם אדם כנגד המדורה, עומד ליד מדורה ומתחמם. זה ודאי מותר. רק החידוש הוא, ויוצא אחר כך, ומשתתף, שוטף את עצמו במים צוננים, במים קרים, ואפילו שהמים הקרים האלה מתחממים מגופו שהתחמם מהאש, זה לא נחשב שהוא מבשל את המים הקרים על ידי דבר שהתחמם מהאש. זה לא נקרא שהוא נחשב עכשיו תולדות אור, תולדות אש, והוא עכשיו מבשל את המים הקרים. ובלבד שלא ישתתף בהתחלה, שלא ירחץ את עצמו בהתחלה בצונן במים קרים, ואחר כך יתחמם כנגד המדורה, כי אז יוצא שהמדורה מחממת את המים הקרים. מפני שמפשיר מים שעליו, זה מחמם את המים הקרים שנמצאים על גופו. תנו רבנן ברייתא נוספת, מייחם אדם אלונטית, מותר לאדם לקחת מגבת ולחמם אותה, אפילו באש, הוא מניחה על בני מאיים בשבת, הוא שם את זה על עצמו, כדי שהבני מאיים שלו ככה להקל על הכאב או מעין זה בשבת, ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמים, שלא ייקח כלי שבפנים יש מים חמים שיתחממו מהאש, ויניחנו על בני מאיים בשבת, או אפילו אם הם יתחממו מהשמש גם כן, תולדות השמש גם כן חכמים אסרו. אדם לא ייקח מים חמים וישים אותם על בני המאיים בשבת. למה? כי חוששים שהמים האלה יישפכו, ואז יוצא שיתרחץ במים חמים בשבת. ודבר זה, לקחת מים רותחים ולשים כנגד בני המאיים בשבת, אפילו בכל אסור, למה? מפני הסכנה, יכול חלילה לקבל קביעה. תנו רבנן ברייתא נוספת, מביא אדם קיטון קד עם מים, ומניחו כנגד המדורה, אבל לא יניח את זה הרבה זמן בשביל שיחמו, שהמים האלה ממש יתחממו. יש כאלה ראשונים שמסבירים, הכוונה שלא יניח את זה כל כך קרוב, במקום שזה יכול להגיע לחום חזק, אלא ישים את זה זמן קצר, או, לפי ראשונים אחרים, במרחק יותר, רק בשביל שתפיג צינתן, לשמיים יהיו פושרים קצת ולא יהיו קרים. רבי יהודה אומר, מביאה אישה פח של שמן. זאת אומרת, התנא הראשון לא דיבר על שמן, תכף הגמרא תשאל מה ידעתו לגבי שמן. רבי יהודה מדבר על שמן, מביאה אישה פח של שמן ומניחתו כנגד המדורה, לא להרבה זמן או במקום קרוב בשביל שיבושל השמן והיד, וזה, מה פירוש שזה מתחמם? יש מה שנקרא יד סולדת בו. מה זה נקרא יד סולדת בו? כשאדם מכניס את היד לתוך המים האלה, קשה לו להשאיר את היד בתוך המים, כי המים האלה כל כך חמים, אז היד סולדת ויוצאת החוצה. אז זה חום, זה דרגת חום, שזה כבר נקרא שהמים, הנוזלים האלה התבשלו, זה דרגת חום שנחשב כבר בישול. וכן, לכן אסור לשים את השמן כל כך הרבה זמן עד שזה יהיה יד סולדת בו, אלא זמן קצר בשביל שאי אפשר שהשמן יהיה פושר, וזה מותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא חולק על רבי יהודה, אומר, אישה סחה ידה שמן, אסור לה פשוט לקחת את הקד של השמן לשים כנגד המדורה. מה כן? אם היא רוצה לחמם שמן, תסוך את ידה בשמן, ומחממתה כנגד המדורה את הקצת שמן שיש לה בידה, וסחה בשמן שהתחמם לה ביד, לבנה קטן, ואז אינה חוששת לאיסור בישול. אבל להניח פח של שמן כנגד המדורה להפשיר, זה אסור, כי זה כדרך שהוא עושה בחול. עכשיו מסתפק את הגמרא, מה תנקמה יסבור לגבי שמן? תנקמה שאומר שאסור לשים קד של מים כנגד המדורה שהוא יתחמם, היא באה אלו. שמן מהו לתנקמה? האם מותר לשים קד של שמן כנגד האש או שאסור? רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו להתירא שיהיה מותר. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא שתנקמה אוסר שמן אפילו במקרה שרבי יהודה התיר. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו להתירא, מה הכוונה? שתנקמה אומר שמן, אף על פי שהוא מגיע לכזה חום שהיד סולדת בו, זאת אומרת, אתה לא יכול להכניס את היד לתוך השמן הזה כי היד קופצת החוצה מרוב החום. בכל זאת, מותר להניח את זה כנגד המדורה. למה? כי הסבר תנקמה, שמן אין בו משום בישול. הוא התחמם, זה לא נקרא שהוא התבשל. החום לא משבח את השמן. זה שהוא התבשל הוא לא נהיה יותר משובח. לעומת זאת, מים כן, מים משתבחים על ידי הבישול. ואת הרבי יהודה למימר, שמן יש בו משום בישול, ואפשרו לא זהו בישולו, אבל מה? אם הוא רק נהיה פושר, זה לא נקרא שהוא נהיה מבושל, רק אם הוא מחמם אותו כדי שתהיה היד צולדת בו, כזה דרגת חום. ואת הרבן שמעון בן גמליאל למימר, שמן יש בו משום בישול, וזה לא צריך דווקא להגיע לחום כזה שהיד צולדת בו. ואפשרו, זה שזה נהיה פושר, זהו בישולו, זה כבר אסור, זה נקרא מבושל. ולכן אסור להניח כנגד המדורה שמן, רק מה כן? לשים שמן, למרוח שמן על היד, לשים את היד במקום ליד המדורה, ואז השמן הזה מתחמם, ואז לסוך עם זה את התינוק שלא יהיה לו קר כששחים עליו את השמן. וזה, למה זה מותר? כי זה לא דרך בישול. זה דבריהם של רבא ורב יוסף שאמרו שתנקמה מתיר לגבי שמן. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורה, שלעניין שמן תנקמה מחמיר לאסור. שמן אף על פי שאין היה צולדת בו, גם לחמם שמן בדרגת חימום מאוד מאוד נמוכה, גם אסור. למה? כי כסבר תנקמה סובר, שמן יש בו משום בישול. ולא רק זה שיש בו בישול, ואפשרו זהו בישול, או מספיק שזה נהיה פושר, זה כבר נחשב שהוא מבושל. זה תנקמה. ואת הרבי יהודה למימר, אפשרו, לא זהו בישולו. זה שזה רק פושר, זה לא נקרא שום מבושל, רק אם הוא נהיה רותח, כדי שהיה צולדת בו רק אז, זה נחשב בישול. ואת הרבן שמעון בן גמליאל למימר, שמן יש בו משום בישול. לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שמן יש בו משום בישול, ואפשרו, זהו בישולו. שואלת הגמרא, אז הוא אומר בדיוק כמו תנקמה לפי זה. רבן שמעון בן גמליאל, היינו תנקמה, ששניהם סוברים, ששמן יש בו משום בישול, וכשהוא פושר זה כבר נקרא שמבושל, עונה הגמרא איכא בעיני הוא כלאחר יד. רבן שמעון בן גמליאל מתיר, כששחים שמן ביד ואז מחממים את זה כנגד המדורה, זה מותר, אבל תנקמה גם את זה אוסר. אמר רב יהודה אמר שמואל, אחד שמן ואחד מים, אם היד צולדת בו, אסור לבשל בצורה כזאת, אבל אם אין היד צולדת בו, מותר. ואיך היא דמי יד סולדת בו? מה שיעור של יד סולדת בו? אמר רחבה, כל שקריסו של תינוק נכוות. קריסו של תינוק יותר רגישה. אם זה כזה דרגת חום שחלילה יכולה לגרום קביעה לקריסו של תינוק, אז זה נקרא יד סולדת בו. אמר רבי יצחק ברב דימי, מספר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ, והוא רחץ בחמי טבריה, ששם לא גזרו את הגזרת המרחצאות. וביקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי. רציתי לשים פח של שמן באמבטי רותחת, כדי שהשמן יפשיר ויוכל לסוך בו רבי אחר, יוכל לסוך בשמן הזה. אז רבי אמר לי, ואמר לי, טול בכלי שני. אל תשים את השמן בתוך האמבטי, לקח מים מהאמבטיה של המים החמים, וקח משם המים, שים את זה בכלי שני, ובפנים, לתוך הכלי שני, תשים את השמן בשביל לעשות אותו פושר. ושם תיתן. שמע מינה אומרת הגמרא תלת, מדבריו של רבי אפשר ללמוד שלושה דינים. דבר ראשון, שמע מינה שמן יש בו משום בישול, כי אתה רואה שהוא לא יתיר לבשל בכלי ראשון. ושמע מינה כלי שני אינו מבשל. ברגע שאתה לקחת מהכלי שהיה על האש, ושפכת לכלי שני, כלי שני כבר לא מבשל דברים שצריך בישול רציני. רק דברים קלי בישול, זה ודאי שכלי שני גם מבשל, דברים שקל לבשל אותם. דבר שלישי שלומדים כאן, הוא שמע מינה אפשרו זהו בישולו. רואים שרבי סובר שאפילו שהשמן רק יהיה פושר, זה כבר נקרא שבישלו אותו, אפילו שאין היה צולדת בו. שואלת הגמרא, רגע, אבל איך רבי אמר דברי תורה בבית המרחץ, איך אביד האחי? הוא אומר לו, כך כלי שני, שים את זה, אל תבשל את השמן בתוך האמבטי של חמי טבריה. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר לערר בדברי תורה, ומצווה לערר כמובן, חוץ מבית המרחץ ובית הכיסא, ששם אסור לערר בדברי תורה. אז איך פה הוא עוד אומר דברים של דברי תורה? איך רבי אומר דברים של דברי תורה? וכי תאמה בלשון חול אמר לי? אולי תאמר שהוא אמר את זה לא בלשון הקודש, הוא דיבר איתו בלשון חול, וזה מותר לומר בבית מרחץ. ואמר רבייה, דברים של חול מותר לאומרם בלשון הקודש. דברים של חול, סתם מדבר על דברים שהם לא דברי קדושה, מותר אפילו בלשון הקודש לומר את זה בבית המרחץ. אבל דברים של קודש אסור לאומרן אפילו בלשון חול, אז איך כאן רבי אמר דברי תורה בבית המרחץ? מבאר את הגמרא, הפרושי מאיסורה, הוא רצה להפריש את רבי יצחק בר עבדים מאיסור שלא יבוא לבשל את השמן בה. מים של המרחץ, שני זה שונה, ולכן מותר לומר דברי תורה בשביל להפריש בן אדם מאיסור גם בבית מרחץ. כי אם היה שותק ולא היה אומר דברי תורה בבית מרחץ, אז חלילה וחס רב יצחק בר עבדים היה יכול לעבור על איסור. בשביל זה היה מותר לרבי לומר דברי תורה בבית המרחץ כדי להפריש אותו מאיסור. ראיה לזה שבשביל להפריש מאיסור מותר לומר דברי תורה בבית המרחץ, תדע. דאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, נספר לך סיפור. מעשה בתלמידו של רבי מאיר, שנכנס אחריו, אחרי רבי מאיר לבית המרחץ בשבת. וביקש להדיח את הקרקע של האמבטי, רצה לרחוץ את הקרקע שם. אמר לו, אין מדיחין, אסור להדיח קרקע בשבת, חוששים שמה יבוא ליישר את החורים שם, את הגומות, וזה איסור של בונה. אז הוא אמר, טוב, ביקש לסוך לו את הקרקע של האמבטי, קצת לסוך את זה. אמר לו, אין סכים, למה? גם פה חוששים שמה יבוא ליישר את החורים, ליישר גומות. בכל אופן, איך הוא אמר לו, אסור? אלמה! אפרו שמאיסור השני, רואים מפה שמותר לדבר בדברי תורה בבית מרחץ, בתנאי שהוא בא להפריש אדם מאיסור, וזה הסיבה שהוא בא לדבר בדברי תורה. ההכנה מאותו דבר בסיפור של רבי ורבי יצחק בר עבדים, מזה שרבי הורה הוראות בבית המרחץ, זה היה לאפרו שמאיסורה, וזה שני. אמר אבינה, מהמעשה הזה שהיה לנו עם רבי, אפשר ללמוד עוד דבר. שמע מינה, המבשל בחמי טבריה בשבת, חייב חטאת. זה אסור מהתורה. מה הראיה? דם, אפילו שבעצם זה לא מתחמם על ידי האש, כמובן, חמי טבריה, בכל זאת, אדם שמבשל שם יהיה חייב חטאת. דם, מעשה דרבי שהוא רחץ בחמים, לאחר גזרה, וזה היה אחרי שגזרו חכמים על המרחצאות. רש"י כותב, מאיפה יודעים את זה? כי הרי רבי יהושע בן לוי שדיבר על העניין של גזרת המרחצאות, הרי היה בזמנו של רבי, זאת אומרת שרבי היה בזמן הזה. אז אם כן, זה היה אחרי שהיה אסור להיכנס למרחץ. אז איך רבי נכנס למרחץ? ודאי שזה היה בחמי טבריה, ששם בסוף ביטלו את הגזרה והתירו. אז אם כן, בחמי טבריה? ואמר לי, בכל זאת רבי אמר לרבי יצחק בר עבדימי, תול בכלי שני, קח מים בכלי, מהאמבטי של, של חמי טבריה, ושים את זה בתוך כלי שני, וככה תוכל לחמם את השמן, ותן. אז רואים מפה שהוא לא נתן לו לחמם את השמן באמבטי עצמו. כי זה כלי ראשון, וזה מחמי טבריה. אז רואים פה שבחמי טבריה אסור לבשל. שואלת הגמרא, היני, ואמר רב חיסדא, מבשל בחמי טבריה בשבת פטור, אז איך אתה אומר פה, חייב? מתרצת הגמרא, מה חייב? נמי דקאמר. מה שרבינה אמר, שלומדים מפה, שאדם שמבשל בחמי טבריה יהיה חייב, לא הכוונה שהוא יהיה חייב חטאת. כי באמת חמי טבריה, זה לא חום שמתחמם על ידי האש, ולכן זה רק אסור מדרבנן. ומה הכוונה חייב? מכת מרדות, הוא חייב מלכות. על זה שהוא עבר על דברי דרבנן, אדם שמקבל מלכות על זה שהוא עובר על דברי דרבנן, זה נקרא מכת מרדות. מספר את הגמרא, אמר רבי זירא, אני חזיתי לרבי אבהו, ראיתי את רבי אבהו בשבת, דשת באמבטי, הוא הלך באמבטי מים, באמבטי מים בשבת. ולידן היקר היא לא עקר. אני לא יודע אם הוא עקר את רגליו מעל גבי הקרקע והוא ממש צף בשבת על המים או לא. שואלת הגמרא, פשיטא דלא עקר, בוודאי שרגליו היו על גבי הקרקע והוא לא צף. דתניא, לא ישות אדם בבריכה מלאה מים. אז אם כן, ודאי שהוא לא עבר על מה שהברייתא אומרת. ואפילו אם הבריכה עומדת בחצר, ואז גם אם הוא יתיז מים מתוך האמבטי, וזה ילך ארבע אמות, יתרחק ארבע אמות, הוא לא יבוא לעבור על איסור של מוציא ארבע אמות ברשות הרבים. אבל בכל אופן רואים מפה שאסור לשוט בשבת, אז ודאי שרבי אבאו לא עקר רגליו, ומתארץ את הגמרא לא קשיה. יכול להיות שרבי אבאו כן עקר את רגליו, ובכל זה לא סותר. הברייתא הזאת שאוסרת לשוט בשבת, מדברת בכזאת בריכה, דלת לגידודי, שאין לה מין כאלה מחיצות, כאלה קירות, ואז לכן היא דומה לנהר, ועל זה אומרת הברייתא שאסור לשוט בכזה בריכה בשבת. מה שרבי אבאו שט, באמבטיה שהוא שט, מדובר דאיתלי גידודי, כן היה מין מחיצות על שפת האמבטי, על שפת הבריכה, ולכן זה דומה לכלי, ועל זה רבי זעירא הסתפק, האם הוא עקר את רגליו, ואז הוא שט, וזה מותר, או שהוא לא עקר את רגליו, ויכול להיות שגם באמבטיה כזאת זה יהיה אסור, ועד כאן דף מם.